טוב, אנחנו בסוכה דף ג' עמוד א', אמר רב שמואל בר יצחק, הלכה צריכה שתהי מחזקת ראשו ורובו ושולחנו. בסדר? מה זה ראשו ורובו ושולחנו? כמה אמרנו? שבע על שבע. אוקיי. אמר לרבי אבא, וכבר דיברנו שרבי אבא יכול להיות הרבה אנשים, כמן כבית שמיים. מה, אתה פוסק פה כבית שמיים? הרי המשנת בפרק שלישי אומר לנו, בפרק שני אומר לנו, בסוף פרק שני, שלפי בית שמאי צריך כדי ראשו ורובו ושולחנו, אבל לפי בית הלל לא צריך כדי שולחנו. אז כמה צריך לפי בית הלל? שזה כמה? אז אני גם חשבתי כתוב בירושלמי, תוספות הביא את זה, ששולחנו זה טפח. אני הסתפקתי עם טפח, הכוונה היא טפח על טפח, ואז יצא שלפי בית הלל צריך שש על שבע. האם זה טפח על שבע? האם זה טפח על טפח? מה זה שולחנו טפח? אז ראיתי שזה גרסאות להלכה, יש שיטות בזה. האם זה לפי בית הלל צריך שש על שבע או שש על שש? כי זה קצת מוזר אם תחשבו על זה. בואו נצייר איזה מין... זה אין לי כל כך בעיה, כי זה לא כל כך ארוך. מה זה השבעת טפחים שלי? מה זה? זה כלום. ההבר, טפח על טפח זה קטנצ'יק. מי אוכל על טפח על טפח? אז ההלכות שלנו יותר גדולות עם טפח על טפח. אבל השאלה היא כזו, אם אנחנו נצייר פה את ה...
אבל הם גם היה להם בדרך כלל שהם מחליפים ממש, מחליפים את השולחן כזה.
אין בעיה, אבל כמה גדול? זה צריך להיות הלכות טפח על טפח, זה נשמע מאוד קטן. בואו נעשה מרובעים רגע, זה דבר שאם מציירים אותו מבינים אותו יותר טוב. 1, 2, 3, 4, 5, 6, יש לנו פה 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ואז 1, 3, 4, 5, 6, בסדר. עכשיו, אם אני עושה 6 על 6, זה השטח הזה. הבנתם את הבעיה? זה שש על שש. איך בית שמאי הגיעו למצב של שבע על שבע בשביל השולחן? אם בית הלל דיברו על שש על שש, אז מה, מדברים על שולחן שהוא כמו את ריש? ריש הפוכה? או, אז בגלל זה יש כתוב בפוסקים. לא הבנתי. נו, בסדר, אבל אתה רואה איך שהוא מצייר את התמונה, זה יוצא שבית הלל יסברו שש על שבע, כן? שש על שבע, השולחן הוא הטפח האחרון, טפח על שבע, כן? זה נפקמינה קצת, נראה עוד מעט. השאלה היא מה גודל השולחן, בסדר? זה דבר שאני גם כן לא עמדתי עליו, החברותה שלי, גיסי, העלה לי את השאלה תוך כדי הלימוד. זה באמת, עד שאתה לא מצייר, אתה לא שם לב, שאני בלימוד, דרך אגב, אמרתי, שולחן טפח על טפח, אבל זה לא הגיוני טפח על טפח. ולהלכה מה שמוזכר זה טפח על שבע, ויש גם מוזכר שבית הלל זה שש על שש, נכון? טפח על טפח זה הכושר. טוב, יש כזו, בוא נראה, שולחן טפח זה אמור להיות טפח על טפח. טוב, הלאה. אז הוא שואל אותו, מה אתה פוסק כמו בית שמאי? לנו יש כלל שבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. אנחנו לא פוסקים כמו בית שמאי במקום בית הלל באופן כללי. אמר לאלה כמן, נו ברור, אני אומר לך כמו בית שמאי. זאת אומרת, פה יש לנו פסיקה כמו בית שמאי, משהו שהוא די נדיר בשס. איקה דאמרי, אמר רבי אבא דאמר לחמני, אמר לבית שמאי ולא תזוז מינה. שהוא אמר לו, זה בית שמאי וזו הלכה, באופן גלוי. זה כאילו מה? אלא מה? מתקיף לה רב נחמן בר יצחק, ממייד בית שמאי ובית הלל בסוכה קטנה פליגי, דילמה בסוכה גדולה פליגי, וכגון דייתי ופומה דמטולתה ושולחנו בתוך הבית. אולי המחלוקת בית שמאי ובית הלל זה בסוכה גדולה, רק שהוא יושב על פתח הסוכה, יש לו את השולחן בבית. שבית שמאי בא, כן? יש הרבה אנשים שעושים את זה. אני קראתי הרבה סוכות שעושים ככה. בבית שמאי סברי גזרינן שמא יימשך אחר שולחן אום. ומה? ובגלל הגזרה הזו מה? אני מבין מה החשש, ולכן מה? ולכן אם הוא יישב בסוכה שהשולחן בתוך הבית, הוא יצא או לא יצא? בית שמאי גוזרים. בן אדם יושב בסוכה, יש עוד שולחנו בתוך הבית. עכשיו, כשהוא יושב בסוכה שלו ואוכל, הוא מקיים מצוות סוכה או לא מקיים לפי בית שמאי?
כי כשהוא אוכל, הוא לא אוכל בסוכה.
הוא אוכל בסוכה, זה גזירה שמה. כן? זה גזירה. שמה הוא יצא מהסוכה ויאכל בתוך הבית. בסדר. אבל עכשיו שהוא יושב בסוכה לפי בית שמאי, והוא עובר על הגזירה, בית שמאי אומרים, אל תאכל בסוכה כשהשולחן שלך בתוך הבית, כי אולי אתה תימשך אחרי השולחן ותבוא לאכול בתוך הבית. בסדר. מבינים את הגזירה. הוא עובר על הגזירה, יושב בתוך הסוכה ואוכל עם שולחן בתוך הבית. לוקח אוכל, אוכל, מניח על השולחן בתוך הבית. אבל הוא אוכל בתוך הסוכה. יצא ידי חובת סוכה או לא? הוא לא יצא, הם גזרו, הם אסרו. עכשיו השאלה היא, האם לפי בית שמאי הוא לא יצא ידי מצוות סוכה מדאורייתא או מדרבנן? האם יש מציאות שחזל יכולים לגזור ואז הוא לא יצא מדאורייתא? יש כזה דבר? חכמים אומרים לי, אל תקרא קריאת שמע אחרי חצות. בן אדם קרא אחרי חצות, לפי תנא קמא במשנה בברכות, כשהוא קרא אחרי חצות, יצא מצוות קריאת שמע דאורייתא או לא? מה אתה אומר, שמחה? מחלוקת ראשונים. בסדר? זה מחלוקת שם, ואנחנו נראה שזה מחלוקת פה. ואני מקווה שאתם עכשיו תתרכזו תוך כדי הלימוד, אנחנו נראה תוספות, ותאמרו לי מה תוספות אומר, ואם יהיה לנו זמן נראה גם דרן, ונראה שזה באמת מחלוקת ראשונים. מה קורה? בית שמאי גוזרים. ויש איזה נפקמינה דרך אגב. יש איזה נפקמינה, בוא נאמר, אתם מתארחים אצל בן אדם, שקרה לי כבר הרבה פעמים, שהסוכה צפופה, עושים סוכה למרפסת. עכשיו אתה פתאום מגיע לסוכה, אומרים, טוב, ואין מספיק מקום, נזיז את השולחן פנימה. עכשיו הם עוברים על הגזירה הזו. אתה יכול לברך על לשב בסוכה? הם ברכו לשב בסוכה, ואז אתה שמת לב. רגע, אנחנו עוברים פה על בית שמאי. אנחנו עוברים פה, ונראה עוד רגע שהבית שמאי הזה נפסק להלכה. כן? אז עכשיו, רגע, צריך לברך מחדש? הברכה חלה, לא חלה, היה פה איזשהו אופציה שיצאנו, לא יצאנו, בלילה הראשון אכלת שם, אתה צריך לחזור, אתה לא צריך לחזור. אנחנו נראה עוד ספקות בזה. מה קורה אם עושים כמו שהרבה בתים עושים? יש שולחן בתוך הבית, יש שולחן שהולך מהסוכה עד תוך הבית. אנשים יושבות בצד שזה לא סוכה, הגברים יושבים בצד שזה כן סוכה. כן, יש הרבה בתים שעושים ככה. אז מה, יש פה את הגזרה או אין פה את הגזרה? זה שאלה הלכה למעשה. אז יש אחרונים, מגן אברהם, ערוך השולחן, שאומרים, אין בעיה. כל עוד שיש לך שיעור סוכה איתך, אין בעיה. אני יכול לומר לכם שאני הרבה מתארך בסוכות אצל משפחה שעושה ככה, והרבה פעמים אני תופס את עצמי ממש, מתחיל לאכול תוך כדי שאני נכנס, אשתי, הילדים בפנים, וזה מאוד קשה כל הזמן לזכור לא לאכול מחוץ לסוכה. אני עובד על עצמי, לקח לי שנים להתרגל לזה שאני ממשיך, אני הולך להכיל ילד ואני לא יכול להמשיך ללוס את מה שבפה שלי. אני צריך לסיים, לבלוע, להיכנס לבית, להכיל את הילדים. אבל יש להם על מי לסמוך, יש מגן אברהם, בשולחן ערוך. שברגע שיש לי כשיעור, אני יוצא. עכשיו בואו נראה הלאה. אומרת הגמרא, אז מה אמרנו? פסיקה ראשונה הייתה, רב שמו ביצרק אמר הלכה שצריך להיות כמו בית שמיים, מחזק את ראשו ובו בשולחנו. יהושע, אתה איתנו? שבוע טוב, לך עוד לא הספקתי לך. אומרת הגמרא, כמו מי? כמו בית שמאי. הקשנו, אמרנו אולי בית שמאי בכלל, בית שמאי ובית הלל לא חלוקים בסוכה קטנה, אלא בגזרה. המחלוקת שלהם היא במציאות שיש סוכה גדולה, אבל השולחן הוא בתוך הבית. כל השולחן, הם מדברים על מציאות שכל השולחן בתוך הבית. אנחנו אמרנו שיש מקום להקל אם זה רק חלק מהשולחן. אבל הם מדברים על מציאות שכל השולחן בתוך הבית. הוא יושב בסוכה, הוא יושיט את ידו לתוך הבית, יוציא את האוכל ויאכל בסוכה. במקרה כזה, בית שמאי גוזרים שמא יימשך אחר שולחנו, ותילל אומרים, זה בסדר, הוא יצא ידי חובה. אמרנו שיש מחלוקת ראשונים, האם בית שמאי גוזרים עד כדי כך לעקור את המצווה דאורייתא. שמחה, אנחנו יחד? בוא, תצרב אלינו. אוקיי, אז מה אנחנו אומרים פה? בואו נסכם את הסוגיה עד פה. היה לו את רב שמו בר יצחק שפסק כמו בית שמי, ששיעור סוכה זה כדי ראשו רובו ושולחנו, דהיינו שבעה טפחים מהשבעה טפחים. עד פה כולנו יחד? זה שלב א' בסוגיה. כן? שמחה? תעזוב את שוטנשטיין. פה תהיה איתי. לא, אני רציני. אוקיי. זה תורה שבעל פה. כתוב בפסיקתא דרב כהנא. שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה. גלוי וידוע היה לפניו שיבואו הגויים ויאמרו, אנחנו עם הנבחר. יתרגמו את התורה על ידי שוטנשטיין לכל השפות שהאדם רוצה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני כדי לוודות שהעם הנבחר יודע שהוא עם הנבחר, וכולם יודעים שהם העם הנבחר, אמר תורה שבכתב כתובה, תורה שבעל פה אינה כתובה. תורה שבעל פה זה דבר שבלתי אפשרי לכתוב אותו. וגם אם האומות יבואו ויתנו, אנחנו יש לנו את הבייבל שלנו, אנחנו גם יודעים תורה, אומרים להם, רגע, אתם מבינים משהו במה שכתוב? לא, תסבירו לנו. אתם אין לכם שום מסורת, אתם לא יודעים להבין את התורה, אתם יכולים רק לתרגם כפשוטו. כל המסורת והבנה התורה שבכתב זה תורה שבעל פה, והקדוש ברוך הוא גזר שאין שום דרך בעולם לכתוב תורה שבעל פה. זה דבר שרק הולך מסורת. נכון, ישנו כלי עזר, ישנו ש"ס משניות, ישנו גמרא, היום ישנו שוטנשטיין, ישנו מילונים, ישנו הרבה כלי עזר, אבל בשורה התחתונה זה תורה שבעל פה. זה דבר שבן אדם, גם אם הוא ילמד כל היום מזה, הוא לא יוכל לדעת. הוא ידע, בסדר, יש לו איזושהי ידיעה, יש לו איזשהו ערך. אבל הידיעה שבן אדם יכול לקבל כשהוא לומד ממישהו שקיבל, במסורת, זה תלמוד תורה. זה לא, באמת. בן אדם שואף להיות תלמיד חכם. הוא שואף להיות תלמיד של חכם, לא תלמיד של שוטנשטיין. זה השאיפה שלנו, אנחנו בשאיפה להיכנס למסורת. אז לפחות כשאתה פה, תעזוב אותם רגע, ובוא תהיה איתי, בסדר? ואם אתה לא מבין אותי, תעצור אותי. אז שוב, שלב א' אמרנו, פסיקה של יצחק, רב שמואל בר יצחק, שסוכה, השיעור של סוכה שבעה על שבעה טפחים. כן? שמחה? רב שמואל בר יצחק, בוא נסתכל פה, בוא תעשי גמרא נורמלית, אחר כך תעזור בהם, באמת, תעשי גמרא, אני מחכה לך. בסדר, זה לבין הסברים. אני מחכה, נו. אני מחכה, אין כזה דבר. מה? כן, על פי הצל של סוכה, כן. או, עכשיו יש לכם שאלה בפירוש מילה, אז תוך כדי שנחכה לו, נביא ספר שאתם צריכים להכיר. לפני רש"י היה רבי נתן שחיבר ספר, רבי נתן בן רבנו יחיאל, שחיבר ספר שקוראים לו הארוך. הארוך זה בעצם מילון. הבעיה במילון הזה זה שלפעמים תחת כותרת אחת הוא מפרש אלף דברים אחרים. תחת הכותרת אביי הוא מפרש לך מי היה אביי ומי היה רבא ומי היה רבינה. אז לפעמים זה קצת קשה למצוא דברים במילון הזה. אבל כשנתקלים במילה נדירה בשס, צריך לדעת שאפשר לפתוח את המילון הזה. זה עם איזה שמונה כרכים, אבל זה ספר שקדם לרשי, רשי מצטט אותו, רשי השתמש בספר. בא רב מייזליס, יהודי שחי בימינו, ולקח את הארוך וחילק את זה לפי סדרי הדפים. אז כשלומדים מסכת, אני כשאני לומד כבר שנים, אני לוקח את הארוך על השס, זה בעצם לא הספר הארוך המקורי, הוא חילק את זה לפי דפי הגמרא, ואני תמיד פותח את זה על מסכת סוכה, אתה פותח, יש על בבלי וירושלמי, ואתה פותח, ורב מייזליס גם הוסיף לנו תמונות יפות, להסביר שיטות, וגם הערות מלמטה, שמאוד עוזרות, הוא משווה את שיטתו עם שאר ראשונים. אתם לא שמתם לב, אבל כשאני פרשתי את המילים השטרות קרניים בסוגיה שלנו, פרשתי לפי הארוך ורבינו חננה, לא כמו רשי, אבל אתם לא שמתם לב תוך כדי שאני קורא, אבל זה אתם תראו בעצמכם. קיתוניות קיתוניות פירשתי על פי ארוך, זה מה שיש לנו על הדפים שלנו, קיתוניות בהשטרות קרניים. אבל בהרבה מסכתות הוא מאוד עוזר, במיוחד כשמגיעים להגדתא, לפעמים יש מילים קשות, הוא גם מסכם לנו את השיטות. בסדר? חבר'ה, תכירו, תסתכלו, ארוך על השס, זה שלושה כרכים. יש את הספר ארוך המקורי, שהיום כבר לא נראה לי ניתן להשיג אותו. אולי אפשר ב-hebrewbooks.org להוריד קובץ של הספר. אתם מכירים את hebrewbooks.org? לא, יש אתר שסרק למעלה מ-10,000 ספרים, ספרי קודש שכבר עבר עליהם חוק ההתיישנות, החוק, איך קוראים זה, copyright, לא יודע איך קוראים זה בעברית. אז מה? זכויות היוצר, כן. אז קוראים לזה HebrewBooks.org, HebrewBooks.org, כן? אז שם אתם יכולים למצוא למעלה מ-10,000 ספרים חינם שאפשר להוריד בקובץ PDF. אז הערוך מן הסתם נמצא שם, אבל הערוך על השעה זה ספר יחסית חדש, בין איזה 20 שנה, אבל זה ספר מאוד מאוד יעיל, גם התמונות פה מאוד יעילות. בסדר, תכירו צדיק, אנחנו יחד? אוקיי, מצאת את רב שמואל בר יצחק? אז יש לנו ציטוט, רב שמואל בר יצחק, הלכה. חבר'ה, למה חיכיתי, לא? לא. כי הגמרא מלמדת אותנו שחלק מהמפתח שתלמיד יוכל להבין זה התחושה שלא יעזבו אותו עד שהוא יבין. אתם מכירים את הסיפור? שנה לתלמידו 400 פעם? ואז הוא לא יכל להבין, כי הוא הרגיש שהוא אולי יעזובתי לפני 400 פעם, אז הוא צריך לעשות עוד 400 פעם. זאת אומרת, כשלבן אדם יש חצי מההצלחה להבין, של כל אדם, זה התחושה שאני אבין. אם אני מרגיש שאני הולך להבין, זה אני אבין. זה כבר חלק מחצי מהדרך השגנו. טוב, זה למה שאם אתם מגיעים לשיעור שאתם לא מבינים שוב ושוב ושוב, זה נהיה עוד יותר קשה להבין. כי כבר יש לך פחות את הביטחון שאתה הולך להבין. טוב, שמחה. אז אנחנו יחד? אוקיי, רב שמואל בר יצחק, זאת אומרת, כשחיכיתי לך, בעצם לא רק חיכיתי לך, עכשיו כולם יודעים שנחכה עד שכולם מבינים, אז כולם מבינים יותר מהר. אוקיי, רב שמואל בר יצחק אמר לנו שהשיעור סוכה זה כדי ראשו, רובו ושולחנו, דהיינו שבעה טפחים מהשבעה טפחים. הקשו עליו, הרי זה שיטת בית שמי, הוא אמר נכון, זה שיטת בית שמי, ככה הלכה במקרה הזה. עד פה אנחנו יחד, שמחה? כן? אוקיי, שלב הבא. אמרנו, מתקיף לה רב נחמן בר יצחק. מי אמר שבית שמי ובית הלל במשנה בהמשך המחלוק שלהם זה על שיעור סוכה? כשהם מדברים האם השולחן צריך להיות איתו בסוכה, אולי המחלוקת שלהם היא לא מה גודל הסוכה, אלא בפועל השאלה היא האם אתה צריך להכניס את הסוכה את השולחן לסוכה, או האם אתה יכול לאכול בסוכה כשהשולחן שלך מחוץ לסוכה. אולי על זה הם חלקו. כן? במשנה שם כתוב, בית שמאי אומרים צריך סוכה כדי ראשו ובו ושולחנו, בית הלל אומרים ראשו ובו ולא שולחנו. אז השולחן הזה, האם המחלוק שלהם הוא בשיעור, שמה גודל הסוכה, או המחלוק שלהם היא בפועל, האם צריך שהשולחן יהיה בפנים או לא. אנחנו יחד חבר'ה, סיימון, כן?
במשנה שלנו היה מדבר על בית שמאי ובית
הלל. לא במשנה שלנו, זה משנה בהמשך, זה משנה בדף חד חד.
אבל עדיין לא ראינו כלום על בית שמאי ובית הלל.
אני קיוויתי שבלימוד משניות הכרתם את זה. זה במשנה סוף פרק ב', מה אני אעשה?
זאת אומרת, אבל שאם המחלוקת היא על הגודל של הסוכה, זה לא באמת בפועל.
נו, סע.
זאת אומרת, שאם המחלוקת היא על הגודל של הסוכה, לא אם באמת השולחן בפנים או בחוץ, זאת אומרת שאם הסוכה מספיק גדולה, אז גם לבית שמאי לא משנה אם השולחן בפנים או בחוץ.
נכון, זה גוף השאלה. שמחה, כן, לא, אולי? אתה אומר כן מפחד או כי אתה באמת איתי? אתה איתי? בסדר. מה? אוקיי. הלאה. נכון. כן, זה כלל שחזל בנו על כך שאתה יודע את המשניות לפני שאתה פותח גמרא. גמרא בבא מציעא, כן. זה הגמרא, זה לא אני אומר. הלאה. אומרת הגמרא, אז אנחנו מתחילים מההתחלה, עכשיו מריצים את זה. אמר רב שמואל בר יצחק, יש לכם את המקום. הלכה צריכה שתהיה מחזקת ראשו ובו בשולחנו. כן, אנחנו יחד? זה הפסיקה שלו. אמר לרבי אבא, כמן כבית שמאי. מה, אתה פוסק לי כמו בית שמאי? אמר לאלה כמן, מה? כמו מי? ברור, כן, אני פוסק לך כמו בית שמאי. איקה דאמרי, יש לנו שהדיון הלך קצת אחרת. אמר רבי אבא, דאמר לחמני, מניין לך השיטה הזו? אמר לו, בית שמאי היא ולא תזוז מנה, אבל שתדע זה הלכה. אז שלב ראשון, רב שמואל בר יצחק לא מתבייש, פוסק כמו בית שמאי, שסוכה צריכה להיות כדי ראשו, רובו ושולחנו. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק.
מה זה תזוז?
ולא תזוז מנה, אל, כמו בימינו, אל תזוז מזה, אל תזוז מהשיטה הזו. זה הפסיקה, אל תפרוש מזה. זו הדרך. כן? מתקיף לרב נחמן בר יצחק. ממאי דבית שמאי ובית הלל בסוכה קטנה פליגי. מי אמר לך כשכתוב במשנה שבית שמאי אומרים שסוכה צריכה להיות כדי ראשו רובו ושולחנו, בית הלל אומרים צריך להיות סוכה כדי ראשו ורובו בלי שולחנו, מי אמר לך שהמחלוקת היא על גודל הסוכה, על סוכה קטנה, האם הסוכה כשהיא מספיק גדולה רק לראשו רובו, שזה מה שיטת בית הלל היא, מה אמרנו? שישה על שבעה, יפה שענן, זה מה שהסברנו לפי התמונה, זה כנראה שישה על שבעה. מי אמר לך שהמחלוקת שלהם היא בסוכה שהיא שישה על שבעה טפחים, דהיינו אין לו מקום לשולחנו, יש לו רק מקום לראשו ורובו, מי אמר לך שבזה המחלוקת? דילמה בסוכה גדולה פליגי, אולי המחלוקת שלהם היא במציאות שבאמת יש סוכה גדולה, וכגון דייתי ופומה דמטולדה ושולחנו בתוך הבית, שהוא יושב על פי הסוכה, על פי הצל, כן? הוא יושב בקצה של הסוכה, ובית שמאי אומרים צריך שראשו רובו ושולחנו יהיו בתוך הסוכה בפועל, לא מדובר על שיעור סוכה, מדובר על האם השולחן בסוכה או לא, ובית הלל אומרים אין בעיה תשים את השולחן בבית כל עוד שאדם בסוכה דייה, אבל לא מדובר פה על שיעור סוכה. מי אמר? אולי זה הדיון. דבית שמאי סברי גזרין הנשמים ימשך אחר שולחנו, בית שמאי אוסרים לאכול בסוכה אם אין לך את השולחן איתך בסוכה, כי אם השולחן בתוך הבית אתה עלול לפרוש מהסוכה לבית, ובית הלל סברי לא גזרינן, ובית הלל אומרים אין בעיה. אולי בזה המחלוקת. שמחה, אנחנו יחד. יואל, כן, ריצ'י, לא, איפה, עד איפה אנחנו? כן, מי החברות שלך?
שמחה.
שמחה, אתה רוצה להסביר לו ואני בינתיים אפרוש איתם לנושא אחר? אני יכול לחזור שוב, בסדר. בפנים או בחוץ? בתוך הגמרא או מחוץ לגמרא?
בתוך
הגמרא, אתה בטוח?
לא.
איך תבין יותר טוב? איך תבין יותר טוב?
מחוץ לגמרא.
בסדר.
אני מבין מחוץ לגמרא.
אחר כך, בסדר, אז בשביל זה יש לו את השוטנשטיין. לא באמת, שוטנשטיין עוזר אחרי, אתה למדת טוב, אחר כך תראה איך לסדר את המילים, ואחר כך צריך לפרוש מהשוטנשטיין. אוקיי, אז חבר'ה אנחנו יחד? בסדר, אני רוצה שאתם חבר'ה, אם הבנתם את זה כבר, תדייקו שנייה בסוגיה הזו, ואני אשאל אתכם שאלה פשוטה. בן אדם שיושב בסוכה, ויש לו מחוץ לסוכה בחצר, שולחן, בית שמאי גוזרים או לא גוזרים? תסתכלו על הסוגיה, תדייקו, תראו. בן אדם שיושב בסוכה ומחוץ לסוכה בחצר יש לו את השולחן, האם בית שמאי גוזרים או לא? חזרה לענייננו, חבר'ה, אנחנו עושים חזרה רגע יחד. או, בסדר. עכשיו, מה? אז בוא נבין. יש לנו משנה שאומרת, בית שמאי אומרים סוכה צריכה להיות כדי ראשו רובו ושולחנו, בית הלל אומרים ראשו רובו בלי שולחנו. כן? עד פה אנחנו יחד? זה מה שכתוב במשנה. ההבנה הראשונה שלנו זה שהמחלוק שלהם זה מה גודל הסוכה. הגמרא מציעה ואומרת, מי אמר? אולי הם דנים בפועל האם אתה יכול לאכול בסוכה בלי שולחן כשהשולחן הוא בתוך הבית. הבנתם? זה הכל. כן, או, אני גם חושב ככה, ואחר כך כשנגיע לסוגיה של מזוזה בסוף העמוד נראה דיונים הלכתיים מקבילים בהלכות מזוזה. הלאה. אני לא יודע מספיק איך היה בימי חזן, אבל אני חושש שרוב האנשים לא ישבו בשמש ואחרי. לחצר? איפה אתה? אוקיי, חזרה לענייננו. ודי קנמי, עכשיו נראה לך שזה לא סתם טענה, זה אפילו מדויק במשנה. תקטני, קטני זה תמיד משנה. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. משמע שעל מה מדובר פה? מדובר על מציאות, לא על גודל סוכה, אלא על מציאות. הוא בבית, הוא בסוכה, השולחן בבית. כן, ריצ'י? שמחה? ברור? אוקיי, שמחה, נתחיל. כן, בסדר. מה? טוב שיש חוש הומור. אומרת הגמרא, ואם באמת המחלוקת היא על שיעור סוכה ולא על מציאות שהוא יושב על השולחן בבית, מחזקת ואינה מחזקת מבעלה. אז הלשון של המשנה הייתה צריכה להיות סוכה שמחזקת, שדיינו יש לה שיעור של ראשו ורובו בשולחנו. זה הלשון שהיה צריך להיות כתוב במשנה. ולא מציאות. המשנה הזו מתארת מציאות. הוא היה ראשו ורובו בסוכה, ושולחנו היה בבית. היא מתארת מציאות. כשהיא מתארת לי מציאות, משמע שהשאלה היא אם אני גוזר על המציאות הזו או לא. השאלה היא אינה מה גודל השיעור. יפה. ברור? טוב, אומרת הגמרא, וסוכה קטנה לא פליגי, רגע, מה, והם לא חלוקים על שיעור סוכה גם כן? והתניא מחזק את ראשו ורובו בשולחנו כשרה, רבי אומר, עד שיהיה בדל דמות על דל דמות. אז יש חתנה כמה שאומר ששיעור סוכה זה ראשו ורובו בשולחנו. עכשיו יש לי עוד ברייתא, ותניא אידך רבי אומר כל סוכה שאין בה דל דמות ודל דמות צומלה. וחכמים אומרים, הדגש פה הוא שוב על הדעה החולקת, מה חכמים אומרים? אפילו אינה מחזק דל ראשו ורובו בלי שולחנו כשרה, ואילו שולחנו לא קטני. אז יש לי שני ברייתות, קשי נעדדי, איך זה שחכמים שחלוקים על רבי יש להם שיטה שונה בשתי הברייתות? אלא לאו שמאמינא הבית שמאי הבית הללי, כנראה שיש בשתי הברייתות אחד כמו בית שמאי אחד כמו בית הלל, וכנראה שבית שמאי ובית הלל חלוקים גם על השיעור וגם על מציאות שבו השולחן בתוך הבית.
זה ברייתא השנייה הרבה יותר מדגישה
שם. אני מקשיב ולא מבין. אתה אומר זה מדגיש את המשנה. הברייתות מדגישות שהמשניות לא דיברו על מחזקת אלא על מציאות. קיבלתי, יפה.
אפשר לחזור עוד מהסוכה קטנה לא פליגי, והתניא מחזקת ראשו ורובו בשולחנו כשרה.
אייקה כן.
ואם הייתה מחזקת ואינה מחזקת מבעלה, היה צריך להגיד מחזקת ולא מחזקת, אם מדובר על מידות. סוכה קטנה לא פליגי.
אומרת הגמרא, רגע, אז מה אתה רוצה לטעון? שכל המחלוקת זה, כן. כל המחלוקת היא בסוכה גדולה, ובסוכה קטנה לא פליגי? מה? אין כזו מחלוקת? הרי יש לי שתי ברייתות, ובשתי הברייתות מדובר על שיעור. אחד אומר שהשיעור צריך להיות ראשו ורובו, השני אומר ראשו ורובו פלוס שולחנו. חכמים בשתי הברייתות, אז יש לי שיטות כאלה, מה הם לא? זה לא שיטות בית שמאי ובית הלל. אלא מה? בית שמאי ובית הלל גם חלוקים על שיעור סוכה. זה מה שהגמרא אומר. אומרת הגמרא, רגע, די אמר מרזות, ניתי נמי די כאן. גם המשנה שלנו מדויקת ככה, מדיקטן בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירים. ואם איתה, אם כל הדגש פה זה על סיפור שהיה, אז הלשון זה לא קשר ופסול, אלא יצא ולא יצא, נכון? יצא ולא יצא זה אדם. אם הדגש שלי זה סיפור, אני צריך להשתמש במונחים יצא ולא יצא. ואם איתה בית שמאי אומרים לא יצא, ואת הלל אומרים יצא מבעלה. ואלה אומרת הגמרא, אז קשה מי שהיה. אז רגע, אבל הלשון של המשנה זה כן מדבר על האיש. המשנה כן משתמש בלשון מי שהיה, כאילו מדובר על מציאות שהוא שם ללא השולחן. אומרת הגמרא, לעולם בתרתי פליגי, באמת אתה צודק, הם חלוקים בשתי הנקודות. הם חלוקים גם כן פליגי בסוכה קטנה ופליגי בסוכה גדולה. מחלוקתי בשני הדברים, גם בשיעור סוכה וגם במציאות שהוא אוכל בשולחנו בתוך הבית. וחסו עם איך סבא אחי קטני, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי אומרים לא יצא ובית הלל אומרים יצא. תמתי עד פה, ושאינה מחזק דלה כדי ראשו ורובו בלבד, את שמי פוסים ואת ליל מכשירים. עד פה אנחנו יחד? טוב.
יצא,
הכוונה יצא ידי חובתו. האיש יצא ידי חובתו. עכשיו, אנחנו פה בעצם להלכה, התוספות מביא לנו סדר רב הממגון, שמביא שאנחנו פוסקים כמו בית שמאי. אבל אני נוטה לחשוב שחשוב שאתם תעבדו על התוספות בעצמכם. אל תתעכבו על, על הסוגיות שהוא מצטט ממנחות. אולי נתחיל את התוספות יחד, אני אומר לכם מה הסוגיות שהוא מצטט ממנחות, והמשך התוספות תכינו, ומחר נלמד את התוספות יחד. התוספות הזה כמעט מילה ומילה נפסק להנחה. אז זה תוספות מאוד חשוב, כי תוספות מביא לנו מסידור עמרם גאון, שישה מקרים שבם נפסק הלכה כבית שמאי. ואנחנו הולכים כמו הסידור רב עמרם גאון הזה לאורך כל הדרך.
איזה סידור
רב עמרם גאון? מה זה סידור רב עמרם גאון? רב עמרם גאון היה גדול הדור בדורו, ושלחו לו, אני לא זוכר מאיזה קהילה, שלחו לו שהוא בבקשה יכתוב להם סיכום המנהגים להלכות של בית כנסת, ויכתוב להם איזשהו סיכום. אז הוא חיבר סידור עם הנוסח ועם ההלכות הבסיסיות של יום יום, והלכות של אורח חיים בעצם. זה אחד מהחיבורים הראשונים של אורח חיים. ועד היום יש לנו את זה, ואחד מהדברים שהוא מביא לנו זה שיש שישה מקומות שבהם ההלכה כבית שמאי. אז בואו נתחיל את התוספות יחד, כי תוספות מצטט לנו סוגיות ממנחות, אני אחסוך לכם את הזמן, אסכם לכם מה הסוגיות שהוא מצטט. את המשך התוספות תראו לבד, לפחות מה שמסתדר לכם תראו. את הסוגיה בברכות, אם אתם מכירים, אז תלמדו את התוספות. אם אתם לא מכירים, אז תשתלו בעצמכם, אם שווה לכם להתעכב על, על הסוגיה שעומדים בברכות. אבל את הסוף של תוספות אני גם רוצה שתראו. טוב. הגיוני? קצת לעבוד, לא קרה כלום. תוספות, נתחיל את התוספות יחד. דאמר לך, מני בית שמאי ולא תזוז מנה. בסדר, רב עמרם פסק בשישה מקומות הלכה כבית שמאי. כולנו בתוספות? כן. הלכה כבית שמאי, חדה, היי דסוקה, צריכה שתהי מחזקת, ראשו ורובו בשולחנו. מה הפסיקה הראשונה? שהסוכה תהיה מה? שזה אומר ששיעור סוכה שבעה על שבעה טפחים. וכך נפסק בשולחן ערוך. אז הדבר הראשון שרב עמרם גאון... כן. כן. או, יפה. אז זה יהיה הדיון בסוף תוספות, מאחר ורב עמרם גאון פסק בשיעור סוכה כבית שמאי, מה יהיה בשאלה השנייה? במציאות שהשולחן בתוך הבית, האם גם שם הלכה כבית שמאי או לא? זה יפה, אתה כבר כיוונת נתנאל לדיון בסוף תוספות. הלאה. ואידך, מקרה שני, שהלכה כבית שמאי במנחות פרק התחילת, גבי סדין בציצית, האם אנחנו הולכים לישון בלילה? אתם מתכסים בשמיכה. שמיכה יש לה ארבע פינות, למה אין עליה ציצית? בית שמאי, פוטרין ובית הלל מחייבים. מה? רמב״ם, ראש, מה אם אתה לובש את זה ביום? מה אם אתה מתכסה ביום? אתה ביום גם הולך לישון. שאלה טובה. אז סדין בציצית, בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבים. עוד לשם, מה? בכל השעה סלחה כבית הלל. פה יש לנו שישה מקרים יוצאי דופן. זה מה שחשוב.
היה בית הלל והיה בית שמאי. אז כל מה שבית הלל סוברים הם עשו, וכל מה שבית שמאי סוברים זה מה שהם עשו.
זו שאלה טובה. זו שאלה ליום חמישי או ליום שלישי והשיעור הקדמה לתורה שבעל פה. אז תרשום, אמרנו, צריך להתחיל להביא דפדפת לפה לרשום את כל השאלות. עוד לשם, כמה חוטין הוא נותן? כמה חוטין יש בציצית? אז ישנו, אנחנו כבית שמאי, שיש ארבע שכפולים. כן, אז זה נראה כמו שמונה. אם עוברים דרך הלולה, זה נראה כמו שמונה. כן? אוקיי. אז זה מחלוק בית שמאי בית הלל שם. בית שמאי אומרים ארבע, ובית הלל אומרים שלוש, וכולם יודעים שהלכה כבית שמאי, ששמים ארבע ציציות. עוד דעתם, עוד מחלוקת שם במנחות, כמה תהי משולשת. כשאנחנו עושים את הציצית, אפשר לקחת ציציות שלך? משולשת. שלט. בית שמאי אומרים, אז בית שמאי אומרים, הקשרים צריכים להיות ארבעה אצבעות, ואז זה הגדי, ואז הפתיל, ואז החוט צריך להיות פי שתיים, שמונה אצבעות. זאת אומרת, כל הציצית, גם הקשרים, פלוס החוט, פלוס הפתיל, זה 12. 12, תמדוד, 12 אצבעות. אבל שתדע שהרבה פעמים זה נפרם כשאתה חותך את זה. אצבעות נמדד בבון, ידידי היקר. אצבעות מודדים ככה.
רגע, מפה?
מפה צריך להיות 4 ועוד 8.
לרוחב של
האגודל? כן. אז אומרת הגמרא, אומר התוספות, אז המקרים האלה, קמתם שושלת בית שמאי אומרים 4, שצריך להיות 4 גודלים בגדיל, בקשרים, ואז עוד 8 בפתיל, בחוטים הנפרדים. ובית הלל אומרים ג', 3 גודלים, בכל אני עבדי כבית שמאי. בכל המקרים האלה הלכה כבית שמאי. אז יש לנו 4 מתוך 6. ואידך, השניים האחרים זה במסכת ברכות, פרק אילו דברים. בית שמאי אומרים, מכבדים את הבית ואחר כך נותנים לידיים. תנקה את הרצפה, אחר כך תיטול ידיים. ואמרינן בגמרא, הגמרא עצמה אומרת שם, וכולי פירקין הלכה כבית הלל, בר מאח. בשאר הפרק הלכה כבית הלל, חוץ מהמקרה הזה. עוד דעתם, ישנו את המקרה השישי, שם בברכות, בסוף פירקה, גבי מי שאכל ושתה ולא ברך, שהגמרא מביאה סיפור שהוא יחזור למקום שהוא אכל ויברך כבית שמאי. ופה אנחנו נעמוד היום, אנחנו עוצרים קצת מוקדם, תסיימו את התוספות ותתקדמו חבר'ה. אני רוצה לרוץ, אבל אתם צריכים להיות מוכנים. תסיימו את התוספות. אני רוצה שתראו את התוספות הזה. מה שמסתדר לכם, אתם מתקשים, תבואו אליי. אבל תסיימו את התוספות בסדר הזה, זה תוספות מאוד חשוב. זה תוספות מאוד חשוב. תכינו את הסוגיה עד עמוד ב', מצידי עד סוף עמוד ב', עד הנקודה בסוף עמוד ב'. אני לא יודע אם נצליח להגיע לשם מחר, אני רוצה להכניס פה הרבה הלכה. מחר יש לנו את השיעור הלכה, יהושע ושי. מה? לא הבנתי. מה אני אומר לי?